כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
I'm not really. Not anymore. I remember what it felt like to be Brandon Stark. But I remember so much else now.
You died in that cave.
אלן, משחקי הדסק, הפרק הרביעי, אנחנו כאן. אחרי הקרב, אחרי שוח, הקרב הגדול, The Spoils of War, שלל המלחמה. אנחנו, זה האחים לבית מנהר, אני ערן מנהר.
ואני אור מנהר.
מדי פרק אנחנו מסכמים את האירועים האחרונים שקרו בפרק האחרון במשחקי הכס, ואלינו מצטרפים עיתונאים, אנשי תקשורת, פרשנים. אז מי יהיה לנו פה היום? אנחנו נדבר עם...
נדבר עם ברק רביד, פרשן פוליטי ומדיני של עיתון הארץ, ועם אסף ליברמן, איש חדשות כאן.
אנחנו גם נדבר בנוסף לזה עם שרון לוזון, שמלמד באוניברסיטה הפתוחה קורסים בנושא מלחמה ואסטרטגיה, וכמובן נקפוץ לממלכה הרחוקה בצפון, ונדבר עם אלעד שמחיוב, שליח חדשות 2 בבריטניה.
וכמובן, נועה אנג'ל שהדליפה את הפרק.
טוב, אני חושב שכל הפרק הזה חזר על עצמו. זאת אומרת, זה היה פרק שסיכם אירועים שונים בהיסטוריה. הכל, שוב, ההיסטוריה פשוט חזרה על עצמה. ראינו אלמנטים שונים חוזרים על עצמם, והכל למען ברן. כל הפרק הזה מבחינתי היה סביב דמות אחת, והיא ברן. ברן הוא הדמות המרכזית בעיניי בסדרה הזאת, וכל מה שראינו כבר קרה, הקרב הגדול. מזכיר את שדה האש של אייגון טרגריאן, ששרף שם המוני בני לניסטר. ברן, שאומר לבייליש על כך שכאוס הוא סולם, שזה דברים שבייליש אמר לווריס בפרטיות לפני שלוש
כן,
שונות.
זה הרפרנס מכוון כמובן, כי הוא פונה לבייליש ואומר לו, אני יודע שאתה מכרת את סנסה לבולטון.
נכון, גם הסצנה של אריה, שלא מזהים אותה בשער, גם היא הייתה בעבר, אם אתם זוכרים, שהיא אמרה, אני גרה פה, ואבא שלי יוריד לכם את הראש, אם אתם לא תכניסו
נכון.
אותי. וכמובן, דינריס, שמבקשת מג'ון למחול על כבודו וגאוותו ולכרוע ברך, בדיוק כמו שג'ון ביקש ממנס ריידר, בדיוק באותן המילים. זאת אומרת, כל הפרק הזה היה רפרנסים ודוגמאות לכך שההיסטוריה כבר התרחשה, וברן היה שם בשביל לראות את הכל. וברן גם יודע מה הפגיון שאריה קיבלה עוד יהרוג.
אני מסכים שכל הפרק היה ברן, בכלל כל הסדרה באיזשהו מקום היא על ברן, וגם כל השאר, כל המלחמות, הדרקונים, ה-White Walkers, לא משנה מה, כל זה, קחו כדור, צחקו, הנה הסחת דעת. יש פה איזה קוסם גדול שאינדס את כל העולם, כל הסיפור הוא סיפור אישי של ברן שחי בכל הזמנים, כל הזמן, ועושה את כל הפעולות כל הזמן, וכל שאר האנשים הם איפשהו כדי שיהיה לנו עניין. ופה ושם אומרים איזה משפט, שאתה אומר, זה קשור לברן, נכון, זה אני יודע, זה לעלילה אמיתית.
אני מזכיר את הפרומו של העונה הזאת, שהיה כל כולו White Walkers וילדי היער, אבל כל הדברים האלה עדיין לא ראינו אותם באים לידי ביטוי.
עדיין לא ראינו אותם, כולם הם חלק מהסיפור האישי של ברן, הם אפילו לא חלק מהסיפור של המלאכה באמת, כי ברן הוא באמת חלק, הוא ציר מרכזי בסיפור הזה, זאת אומרת, יש מספיק תיאוריות שקושרות אותו לכל המקומות, כולל זה שהוא מלך הלילה.
כן, כן, זאת התיאוריה האהובה עליי ביותר, למרות שהיא רצופה בחורים.
טוב, אז אנחנו... בוא נתחיל מהסחות דעת, בוא נגיע לברן אחר כך. נתחיל מהסחות דעת.
אוקיי, בסדר.
בשביל הסחות דעת, כדאי אולי שנביא את ברק רביד, הפרשן המדיני של עיתון הארץ. שלום ברק.
היי, מעניינים.
טוב, אני רוצה להתחיל בהתנצלות של טעינו, בפרקים הקודמים דיברנו, אנחנו חשבנו שאולי יש איזו אסטרטגיה של דנריז להפסיד בקרבות הימיים, אבל זה פשוט טעויות של טיריון.
בדיוק, מזל שיש את מי להאשים.
כן.
כן, בכל זאת, האיש לא אסטרטג צבאי גדול, הוא אחלה פוליטיקאי ומושך בחוטים, אבל היא הסתמכה עליו בהחלטות די קריטיות.
אני חושב שאגב, הכשל העיקרי הוא לא של טיריון, אלא של וריס, שהיה צריך להביא את המודיעין שמספק על זה שסרסי הצליחה לגייס צי די משמעותי, ודי חזק, והמידע הזה הרי לא הגיע. זאת הייתה הבעיה בעיניהם. לסרסי לא היה צי בכלל. ולכן הם כל כך בנו על, על ההתקפה הזאת דרך הים, ואז הם גילו שבעצם הדבר הכי גרוע זה שאתה לא יודע מה שאתה לא יודע.
כן, אבל אחרי, אתה יודע, אחרי ההתקפה הראשונה, יכלו להבין את המסר.
כן, בדיוק. טוב, אגב, גם, וגם במקרה השני, הרי מה, מה בעצם קרה פה? גם במקרה השני, בהתקפה על קסטר לירוק, התברר להם שאחרי שהם הגיעו, הכל היה הונאה, ובעצם האויב לא היה איפה שהם חשבו שהוא יהיה. והם ניצחו את הקרב הזה בקלות גדולה מדי, כיוון שהלניסטרים פשוט ויתרו על קסטר לירוק. גם כאן היה להם כשל מודיעיני גדול, ואותו כשל מודיעיני היה כשל מודיעיני של הצד השני, של לניסטר וטרלי, שהם גילו פתאום איך כל השמועות שהם זלזלו בהם על קיומם של דרקונים, התבררו לא כשמועות אלא כמציאות, והם ראו מה זה אומר כשאתה שבוי בקונספציה.
כן, תשמע, בפעם הקודמת עזבנו את הקואליציה של דינריז עם קצת באוויר, ההחלטה של ג'ון סנואו, האם להצטרף, לא להצטרף, היא תצטרף אליו, היא לא תצטרף, עצרנו באמצע בגלל שהיה אירוע ביטחוני. והפעם אנחנו מגלים, קודם כל אנחנו מגלים מערה חדשה.
שג'ון אוהב מערות, כולנו יודעים.
כן, כן.
כן, כן, חובב גדול.
הוא אוהב לעשות דברים במערות בעיקר.
ברור. זה המוף שלו.
כן, אנחנו יוצאים החוצה מתוך המערה, הוא קרא ברך או לא קרא ברך?
תראו, אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים, זה שהוא המשיך עוד ועוד לגבש את הברית שלו עם דינריז, ועוד ועוד לקחת אותה למקום שהוא רוצה, כלומר של מהלך משותף להכנת, להכנת המגננה נגד הווייט ווקר. נכון, זה אם בפרק הקודם היא נתנה לו רשות ככה ל... להתחיל ולכרות את, את חומרי הגלם לנשק נגד הווייט ווקר, הרי שעכשיו היא כבר אמרה לו, אני אצטרף אליך לקרב. לא ראינו אם הוא באמת קרה בערך או לא.
זה משתמע קצת, כי היא אמרה לו, אני לא אצטרף עד שאתה לא בנדני.
אז אני חושב שעדיין אנחנו נראה בהמשך את הנקודה הזו נותרה פתוחה, והיא תיסגר לדעתי בהמשך. אבל... אני חושב שבהחלט הברית הזאת הולכת, הולכת ומתהדקת, והיא גם לא באמת מפתיעה, הרי סרסי בסוף מצד אחד אויבת משותפת של שניהם, ומצד שני דינריז קיבלה הוכחות, ג'וסנו הראה לה הוכחות, לכך שזו לא הפעם הראשונה שהווייט ווקרס מגיעים, זו לא הפעם הראשונה שצריך להתאחד ולהילחם בהם, ואני חושב שהוא די שכנע אותה. היה פה בפעם הראשונה שימוש בפטום, בנשק בלתי קונבנציונלי. הדרקונים שנכנסו פה בפעם הראשונה למשחק, הם התבררו כמעט כנשק שנכון לעכשיו, לפחות נקודה שבה אנחנו נמצאים, אין לאף אחד בווסטרוס יכולת להתמודד איתם.
לא, אבל יש פה, יש פה, יש פה קונטרה. גם סרסי כבר אמרה שהיא מקדמת מהלכים. כשבנק הזהב מגיע לגבות ממנה ומדברים על זה שהוא הולך להשקיע לה במלחמה, והיא מדברת על פלוגות, פלוגות הזהב, The Golden Company באסוס, יש פה איזשהו הבנה שזה משהו שיכול לתת קונטרה לדרקונים.
אבל תשימו לב, היא, נכון, פיתחו לה כלי נשק, את החנית הענקית הזאת של, של התותח הזה שעורך חניתות ענק.
כן, הקרב נראה לי.
נכון. וזה לא עבד. פשוט לא עבד. דבר ראשון, כי באמת זה לא כזה פשוט לפגוע בדרקונים. דבר שני, כי גם כשאתה פוגע, זה לא מה שורג אותם. ולעומת זאת, הדרקונים האלה השמידו את הצבא של מילניסטר די בחמש דקות. ואולי יותר מהכל, שהיה לדרקונים האלה, זה מה שהייתה להם את התופעה של נשק בלתי קונבנציונלי, נשק להשמדה המונית, התופעה הפסיכולוגית, הפחד שזה יוצר, האפקט הפסיכולוגי האדיר, שבאמת מפקדים מנוסים, אתה ראית את הפנים של ג'יימי לניסטר, שהוא ראה איך הדרקונים האלה שורפים לו את הצבא, ואתה ראית את חוסר היכולת של החיילים להתמודד עם הדבר הזה, כי האימה שזה יוצר, היא באמת אימה, כמו של נשק בלתי קונבנציונלי.
אז מה האפשרויות שלהם? מה סרסי יכולה לעשות?
מרוץ חימוש.
זהו, בדיוק.
יצחה דרקונים משלה עכשיו, יצאים לך מה קרה בין דרקונים.
בדיוק, זה העניין. עכשיו, השאלה אם אפשר להשיג, כן, בימינו אנו, אתה רוצה לפתח פצצות אטום, זה לא כל כך פשוט, כן, בכל זאת השקעה של עשרות שנים, מאות מיליוני דולרים, ו...
ושלוש ביצי דרקונים.
בדיוק, אז שנקרא סרסי בבעיה גדולה, למרות שכבר ראינו שהיא הייתה בבעיות לא פחות גדולות, ו...
אני רוצה להזכיר לכולנו על מה מדובר שאנחנו מדברים על The Golden Company. אנחנו מדברים על אחד מהכוחות הלוחמים הגדולים והאדירים בעולם הזה. הם נמצאים באסוס כרגע, אבל המקור שלהם בעצם הוא בפוליטיקה הפנימית של ווסטרוס. הם נוצרו, הגולדן קומפני נוצרו על ידי ממזר מבית טרגריאן, שנקרא ביטר סטיל, אחרי המרד בבלקפייר, ואנחנו זוכרים אותם מעונה 4, שדאבוס הציע לסטניס לזכור את שירותיהם של 10,000 חיילים מהגולדן קומפני, והוא לא רצה, כי הוא לא התאים לו צבא שכיר, שאולי לא יהיה נאמן לו אחר כך, אבל אולי סרסי כן תשתמש בהם. יש לה כסף.
הם אולי יוכלו לשמש היטב נגד הדוטראקים, כן? אבל אני לא רואה איך בסוף הם משנים את המצב מול הדרקונים, כן? מה שנקרא, גם הגולדן קמפניז יישרפו מהאש שהדרקונים האלה יורקים, ולכן אני באמת, נכון לעכשיו, לא רואה שום דרך שבו היא תוכל לעצור אותה, חוץ מבית להשיג דרקונים משלה.
אבל יש פה איזשהו מקום, אנחנו יודעים שדנריז... התייצא עם טיריון, התייצא גם עם ג'ון, ונראה לפחות שההחלטה שהיא קיבלה זה שהיא לא הולכת לשרוף את מעלה המלך, היא לא הולכת להילחם באזרחים שהיא הולכת לשלוט עליהם.
נכון,
לכן הדרקונים הם אולי כוח מאוד חשוב מסיבי, אבל הוא מאוד מאוד מוגבל מהצד שלה. וזה נותן פתח להרבה מניוברס, מה שנקרא.
נכון, אבל את הקרב הזה לא... סרסי לא תנצח את הקרב הזה כשיגיע כבר המצור על קינגס לנדינג, נכון?
אני לא יודע. זאת שאלה, כי דנריז מוכיחה שהיא גם מקבלת הרבה החלטות אמוציונליות כמנהיגה ומצביעה, וגם הקרב הזה אולי לא היה הכי רלוונטי, אבל היא יצאה אליו מתוך איזושהי תחושת נקמה.
דבר ראשון, הקרב הזה הסתיים בניצחון, התחיל בזה. ב' הוא הסתיים בכנראה מה שנראה כמו חיסולו של מפקד הצבא האויב. ושלוש, השמועות שירחשו בעקבות הקרב הזה, והחדשות שיגיעו לכל רחבי הממלכה בגלל הקרב הזה, בסוף משרתות אותה, כי הן מבהירות שיש פה משהו רציני ומפחיד, ולא סתם איזה ילדה שהגיעה לפה במקרה.
כל הדוטרקים הצורכים האלה, אותי זה לקח למקום אחר, אותי זה הזכיר לי, אני חיכיתי לראות את מרטי מקפליי, יוצא עם הדלוריאן שם במערב הפרוע, זה ממש ממש הזכיר לי את האינדיאן.
זה היה נראה מאוד אינדיאן.
אבל מה שגם היה עוד מעניין, זה ש... הדוטראקים גם מתבררים כאלה שאמת אין להם בעיה להילחם בכל מקום שהוא. אוקיי, תחשבו, שדה הקרב הזה זה שדה קרב שלא מוכר להם לחלוטין, מקום שלא מוכר להם, והם די הוכיחו שהם באמת הלוחמים האולטימטיביים, וכשצריך לחסל צבא של מישהו אחר, הם מה שנקרא, אליהם הייתי מתקשר.
כן.
טוב, נו, נקווה שבינתיים לא נצטרך לחסל שום צבא. תודה רבה, ברק רביד.
יאללה, ביי.
אז אם כבר הזכרנו ג'יימי לניסטר, אי אפשר להתעלם מהמסע המנטלי שעברה הדמות הזאת. אני שמעתי כמה שטענו שהוא דווקא בסדר, שהוא חיובי. ואני רוצה להזכיר שהאיש הוא פסיכופת ששוכב עם אחותו וגם עשה לילדים. ועכשיו, בלית ברירה וגם בלי יד, הוא מאמץ אסטרטגיה חדשה. שזה להיות חמוד, לייקבל כזה.
זהו, וממי הוא לומד את זה? הוא לומד הכל מטיריון, שיודע לעבור בין אסטרטגיות כל כך מהר, שהוא יכול בשיחה אחת גם להציע כסף, גם להציע לך אחוזה, גם נשים, גם להיות החבר הכי טוב שלך, וגם שתגן עליו מתוך מחויבות.
אז על המשפחה המלכותית ועל הראיות האדומים, אנחנו נדבר עכשיו עם העיתונאי ואיש כאן, אסף ליברמן. היי אסף.
האריות האדומים וגילויי האריות האדומים.
מה שלומך?
טוב, מה העניינים?
יופי, נו, ספר לנו מה חווית כשראית את ג'יימי צולל במצולות.
בנשימה עצורה צפיתי את ג'יימי צולל למצולות. תראה, קודם כל, הקרב הזה, סוף סוף כאמור קרב גדול ומשמעותי בעונה הזאת, גרם לי להרגיש מאוד רע עם עצמי. אגב, בעיות מוסריות, כי, okay. כי כשהחבר'ה של חליסי, דוטרקים, ככה שועטים לעבר החבר'ה של לניסטר, אני הייתי כולי אחוז התרגשות, וחיכיתי לדרקונים שיבואו ממעל, ובאמת כולי הייתי סס אלי קרב.
בסוף בא איזה אחד, דרוגו.
כן, לא, אבל גם אז, באמצע, אתה רואה את כל תוצאות המלחמה, אנשים נשרפים חיים, הופכים לעשר אדם, ואתה אומר לעצמך, אך, זה התוצאה של ההתלהבות שלי, מההליכה עם המלחמה הזו. אבל מה שמעניין בסצנה הזאת, זה שהכל מובא מנקודת המבט, של ג'יימי.
נכון.
עכשיו, יכולת לחשוב שזה יגיע מנקודת המבט של טיריון, הרי הוא זה שהזהיר מפני תוצאות המלחמה, והוא אמר לדנרס, אל תצאי לזה כי בסוף את תהיי, כמו כל השליטים הנוראים האלה שהורגים אנשים. אבל זה מגיע דווקא מהצד של ג'יימי, ולא מהצד של טיריון, וזה נקודה חשובה כי זה ממשיך את הקו הזה של ג'יימי לניסטר, אתם אומרים שאולי הוא קצת לוקה בנפשו, אבל הוא עובר דווקא בעיניי תהליך הפוך של התפכחות, גם לאורך כמה עונות, וגם בפרקים האחרונים, כשהוא רואה את אשתו, את אחותו ואהובתו, מאבדת את זה.
כן, אבל הוא גם הוא מקבל החלטות חסרות ביסוס. עד עכשיו, אם הכרנו, חוץ מהעניין עם סרסי, הכרנו ג'יימי שהוא קר, רציונלי, אסטרטג, פרגמטי אפילו לפעמים. פתאום הוא רץ לתקוף את דנריאז, כשזה בוודאות המהלך הלא נכון.
נכון, נכון. הסצנה הזאת היא בהחלט לא רציונלית, אבל עד אז הוא נשלח על ידי אחותו לעשות כל מיני מעשים אכזריים. להרוג את הגברת הזקנה, להרעיל אותה למוות. שם הוא גם שומע את מה שאני מניח שהוא כבר ידע, שלא אח שלו הוא זה שהרג את ג'ופרי, אלא בת הברית לשעבר שלהם. וזה מאוד מעניין, כי הרי ג'יימי לניסטר, אני מוכן להעריך כאן, לא מת בתביעה הזאת, בשקיעה הזאת אל המצולות. ואז הוא בעצם הולך להיות, שוב, בהערכה זהירה, הוא הולך להיות שבוי של דנריס.
שזה מעניין, הוא ישבור איזה סי שבויים רציני, זאת אומרת.
כן, ויפגוש בשבי את אחיו, את טיריון, כלומר, יש שם את האיחוד ביניהם, ואז נדמה לי שהתהליך הזה שהוא עובר יימשך, כלומר, הרי יש את הנבואה הזאת, זוכר שגם הזכרתם אותה בפרקים הקודמים, הנבואה הזאת שלגבי סרסי, שאח שלה הולך להרוג אותה. יכול להיות שאנחנו נראה כאן איחוד של שני האחים לבית לניסטר, שבסופו של דבר יפנו נגד סרסי.
הסצנה הזאת זרקה אותי בדיוק לסצנה לפני 3 שנות, שטיריון גם הוא שוקע במצולות, שוקע בנהר, כדי להתחמק גם כן מאותה אש אימתנית, אם אני לא טועה. אני חושב שזה היה גם ברון באותה סיטואציה, וגם הוא בסופו של דבר ניצל. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על כל הפרק שכל האירועים בו חזרו על עצמם, והיה רפרנסים לאירועים אחרים, גם זה התכתב ונותן אולי תחושה שמשהו, שיש עוד תקווה ללניסטרים.
נסה להיזכר במה שהמייסטר אמר לסם, שהכל כבר קרה, שום דבר לא משתנה, הכל זה מחזוריות אחת ארוכה, ואיפשהו הוא מתחיל להתנתק מהרגש ומהיחס בכלל הדמויות, הן לא משנות כלום.
אני ראה לי אבל שחלק מהסיפור שאתם תארים פה, זה שהכל רץ כאן נורא מהר. בפרק אחד, כאילו, אתה יודע, עם אריה חוזרת הביתה, זה משהו שהיה יכול, פתאום היא מחליטה שם לא ללכת למעלה המלח, אלא לחזור לווינטרפל. זה משהו שהיה יכול בקלות לפרנס לפחות חצי עונה בעונות קודמות. והנה פה, אחרי פרק וחצי, היא כבר חוזרת הביתה, וסדרת מפגשים שכאילו חיכינו להם לכאורה הרבה מאוד זמן, פתאום מתרחשים בזה אחר זה, כאילו באו לתקתק את הכל. כאילו גם אריה נפגשת עם סנסה, וגם אריה נפגשת עם ברן, וברן נפגש עם ליטל פינגר, וג'ון סנואו פוגש את טיון, כאילו הרבה דברים קורים ביחד בזה אחר זה, וכבר מאבדים את בהקשר הזה, אם ג'יימי לניסטר ימות, והוא כאילו קיבל מוות קטן, אז זה כאילו תואם את זה שהכל, אירועים גדולים קורים כאן נורא נורא מהר, ולא מקבלים את הזמן מסך שהם אולי מקבלים בעונות קודמות.
מאיפה זה נובע לדעתך?
אולי התנתקות מהספרים, אולי איזה, אתה יודע, בסופו של דבר אנשים עובדים עם דדליין, ויש כאן איזה פורמליסטיקה שאמרו, יאללה, שתי עונות מקוצרות והביתה.
טוב, אז לאן אנחנו הולכים מכאן, אסף?
מבחינת החבר'ה הלניסטרים, אני חושב שאנחנו הולכים לאיחוד של שני האחים, נגד האחות. נדמה לי שלשם זה הולך, ולעוד שבי, עוד תקופת שבי של ג'יימי לניסטר.
מעניין, נקודה מעניינת, אני לא, אני מודה שלא חשבתי.
גם אני, אני מחכה לזה דווקא, עכשיו זה, נתת לי, נתת לי למה לחכות.
אוקיי.
עוד שבי לג'יימי זה יפה.
יופי, אז אסף, נו, אז יש למה לחכות, ואני מחכה ומצפה לשיחות הבאות שלנו, אני מקווה שהן תקרנה מהר.
הלוואי.
והיה לעונג.
גם לי, חברים, תודה רבה.
יאללה, ביי. ביי. טוב, בוא נדבר על הקרב הזה. הוא מזכיר לי, כמו שאמרתי כבר קודם, את שדה האש של אגון טרגריאן, ששרף את הלניסטרים. ואני מכיר לפחות עוד מישהו אחד, שהקרב הזה הזכיר לו דברים אחרים לגמרי. אתה יודע מי זה?
זה, אני יודע, זה שרון לוזון. הוא מלמד באוניברסיטה הפתוחה קורסים בנושא מלחמה, אסטרטגיה וביטחון לאומי. אהלן שרון.
היי, ערב טוב.
אנחנו הולכים לדבר עכשיו על קרב.
חתיכת
אנחנו,
קרב.
אנחנו, כן, חתיכת קרב. אני החלטתי ש4 זה התשע החדש.
אהה.
תשמע, אומרים שזה אותו במאי גם בפרק החמישי, ככה שיכול להיות שלנו עוד איזה אחד כזה, אבל זה היה פשוט ספקטקל. אני ראיתי אותו כבר 4 פעמים, וזה פשוט מדהים.
מה, כן. מה היה לנו שם?
תראה, קודם כל יש לנו, אני מאוד אוהב את הרפרנסים ההיסטוריים. קודם כל היה לנו שם את הלניסטרים שהם הצבא, נגיד הקונבנציונלי, ודגש פה לקונבנציונלי, החזק ביותר והמתודי ביותר והמאומן ביותר, איך הם ישר נכנסים לשורות ועושים פורמציה של פלנגס, מה שאנחנו מכירים גם כפלנגות, מגינים מקדימה וחניתות יוצאות החוצה, בסגנון של יוון הקלאסית עם הסריסות, החניתות המפורסמות. הם ממושמעים, הם עובדים טוב, ראינו באיזה מערכי קרב מסודרים הם הגיעו בפרק הקודם לאחוזה של טיירל. הם יודעים את העבודה, זה מבחינת צבא קונבנציונלי.
כן, מה זה עוזר להם כשפתאום מגיע דרקון?
מה הם יוצאים, הרומאים נגד חניבל כזה? פתאום פילים.
אז יופי, בדיוק. עכשיו, פה יש לנו את האלמנט הלא קונבנציונלי בשני מובנים שונים, אחד של לוחמה זהירה ואחד של לוחמה נשק השמדה המונית. הלוחמה הזהירה זה הדוטרקים, הם עובדים יותר כמו גרילה, הם מאוד מזכירים לנו את המונגולים, המונגולים ההיסטוריים של צ'ינגיס חאן. הם לא חיילים רגליים, הם רק פרשים, אתה לא תראה דוטרקים מגיע לשדה הקרב ברגל. מצד אחד הם שלחמים מסוסים, קשתים מסוסים, ממש הכל עושים מסוסים ומאוד יפה, ולא קונבנציונלי מהכיוון השני, שפתאום מגיע לפה נשק האש, המשתנה ההכרעה שאין בלתו. זאת אומרת, אין מה לעשות נגד זה. כמעט אין מה לעשות, וגם לזה נגיע בטח בהמשך. אבל זה ממש, מהכיוון הזה, אתה רואה את הפריצה. אני תמיד שאני מנסה להסביר לתלמידים מה זה בליצקריג כטקטיקה, אז אני מדבר על השריון שפורץ את הקווים והרגלים שנכנסים אחריו, פה הדרקון פרץ את הפלנקס וישיר את הפרצה הגדולה ויפה לדוטרקים שנכנסים פנימה ו...
זה באמת מחבר אותי לשאלה שקיבלתי מאחד הגולשים. הוא אומר, okay. כשיש לך דרקון, למה אתה צריך צבא? קודם כל חיל אוויר, עושה את העבודה, ואז נכנסים רגליים.
קודם כל, אני אענה לך את זה בצורה הכי פשוטה, כי אז הקרב לא יהיה כזה יפה.
כן, נכון.
לא יהיה לך.
לא, גם האפקט הפסיכולוגי. העדר של דוטרקים צועקים, יש אפקט פסיכולוגי ודרקון שמלווה את הכל, זה לא רק ה...
היא יכלה לגמור את כל הסיפור.
אני לא חושב שדוטרקון יכול להילחם לבד, למרות שהתחילת המיתוס, כאילו, מאות שנים אחורה, כנראה שהסיפור זה שהם באמת נלחמו רק עם הדרקונים, כשהטייגרן הגיעו במקור לווסטרוס. אבל... תראה, דרקון בסופו של דבר ראינו גם בבור הלחימה במירין, וגם פה, הדרקון הוא פגיע בסופו של דבר. הוא לא בלתי פגיע לחלוטין. אם זה היה רק הדרקון, יכול להיות שהוא היה עושה את אותה עבודה, אבל בסופו של דבר זה כמו שלמדנו כחירניקים אי שם בצעירותנו, חיל האוויר יכול להפציץ שעות, אתה תגיע ליד ועדיין יהיה אויב שיהיה לכם.
צריך לדבר אולי על האינטרסים לקרב. חוץ מתחושת הבטן והרצון לאיזשהו נקמה שמגיע מדנריס, היה פה אינטרס משמעותי של לחסל הספקה.
נכון. מצד אחד דנריס, כולם משכנעים אותה, אל תהיה כמו אבא שלך, ואל תהיה כמו אלה שפורפים מבצרים ומשמדים ערים, וזה מצד אחד. מצד שני, היא הולכת להרעיב עכשיו את מעלה מלך. כל ההספקה שבאה מבית תיירה, זאת אומרת, הזהב הצליח להיכנס פנימה.
כן, אבל זה צעד ראשון למצור, זאת אומרת.
כן, עכשיו זה בדיוק, עכשיו המצור, אני לא רואה את הדוטרקים עושים מצור, הם לא אנשים של מצור, אבל כל השיירה הזאת, כל המספור והאוכל והחביות, שרפה את כל האוכל שהיה אמור להחזיק בחיים את מעלי מלך, וזה אומר שהאזרחים כן ירעבו שם, זאת אומרת, הם כן הולכים להיפגע. מעבר לזה, זה עניין אחד. מעבר לזה, היא פה הייתה צריכה, גם מבחינה עלילתית, וגם בכלל, היינו צריכים פה איזה שובר שוויון, או לא שובר שוויון, אלא להשיג שוויון, היית חייב לתת מכה קשה לצבא של אניסטר, שהוא משתנה האחראה של הצד האחד, ואז יצר שוב מעין שוויון.
בוא נדבר רגע על המגל.
המגל הזה זה מאוד מזכיר לנו את החרבות המעוקלות של העמים במזרח, גם המזרח הקרוב שלנו, החרבות הערביות וגם המונגולים. המגל זה בעצם חרב שאם אתה בצד הפנימי שלה אתה לא יכול לברוח ממנה, בתמרון כזה של להזיז את הראש אחורה וכן הלאה, כי אתה כאילו כלוא בתוכה. ובעצם יש לה שני צדדים שונים, גם שאתה יכול עם השפיץ, היא מייצרת סיוף מסוג אחר לגמרי. שאתה יכול ללכוד את החרב של האויב ולקחת לו אותה, אם זה שני מגלים. זאת אומרת, זה תורת סיוף אחרת לגמרי.
זה סוג של לוחמה אסימטרית.
כן, כאילו אתה יכול להשתמש בו גם כהוק, זאת אומרת, לשוח אליך את האויב, לפצוע אותו. מצד שני, גם קשה מאוד לשלוף אותה מהגוף. אחת הבעיות הגדולות עם סיוף, באופן היסטורי, זה שמחרבות הגדולות היו צריכים תמיד לייצר להם איזשהו פס באמצע או משהו כזה, כדי שתוכל לשלוף אותם חזרה ולהמשיך להילחם אחרי שהרגת מישהו. בגלל זה המחץ של אריה סטארק היא מאוד יעילה. היא נכנסת ויוצאת מאוד בקלות.
הייתה סצנה אחת שבו ברון רוכב מול לוחם דוטראקי, הוא עם החרב, הוא עם המגל, והם באים, אתה אומר, אוקיי, מישהו פה הולך קבל, מישהו פה הולך קבל, ומי שקיבל היה הסוס, הוא הוריד לו רגל.
בדיוק. הדוטראקים הם מומחים בסוסים, מבחינתו לפגוע בסוס, לפגוע בעיקר המיומנות של לוחם שבפניו. הדוטראקים גם קשורים ברגל אחת לסוס. בעונה הראשונה, מישהו הזכיר לי היום, רוברט ברטיון אומר לאשתו, לסרסי, רק טיפש יפגוש את הדוטרקים בשדה פתוח. זה ציטוט שנאמר בעונה הראשונה, ואנחנו רואים פה גם, בעונה הראשונה דיבר על קרבות, ואותו רוברט ברטיון, על קרבות ועל גברים שמחרבנים בקרבות, וגם את זה ראינו בשיחה עם דיקון.
כן, הרבה רפרנסים, הרבה.
הרבה, וזה היה מאוד מרתק. הקרב בעצם זה בליסטה, או מה שקוראים בליסטרה. אנחנו הרבה פעמים אנחנו נוטים לבלבל בין קטפולטה לבליסטרה, ומה שראינו בעצם זה בליסטרה, הקשת הענקית הזו, שברון מסתבר, טוב, אנחנו יודעים שהוא קשת מעולה, אנחנו זוכרים את הקרב בבלק ווטר, שהוא עם חץ אחד מדליק את אש הפרה ושורף את כל הציל של סטאנים.
מסתבר שהוא גם עובד טוב עם ציוד כבד.
כן, הוא גם חוליית מכך, הוא לא רק... זה היה מעניין וצפוי, אני לרגע קצת דאגתי שאני לא אראה פה איזה דרקון מת, כי אמרתי, הקרב הזה הולך יותר מדי טוב.
נכון.
אבל אני מאוד מקווה שרנדל טרלי נשרף למוות, כי הוא מעצבן אותי. זה שהתנקר לבן שלו, לסמואל מיודענו, שאותו אני מאוד מחבב. מי קורא לבן שלו דיקו? כאילו, מה זה הדבר הזה? פה הוא גם בגד בבית הירל. שמתי לב שלא ראיתי את המגינים והדגלים שלו בשדה הקרב. אבל אני מאוד מקווה שלא נראה אותו יותר, הוא סתם מצבן אותי דמות לא עגולה בעליל. מאוד...
טוב, שרון, אני מקווה מאוד שאנחנו דווקא אותך כן נראה בהמשך, כי
נשמע.
למה? גם נראה. אנחנו גם נראה.
טוב, בסדר.
נשמע ונראה, ויש לנו עוד הרבה לדבר על להביורים ונפלם בשדה הקרב.
לאט לאט, יש עוד שלושה דרקונים, לאט לאט.
כן, יש עוד שניים שלא השתתפו.
ניתן להם את הזמן שלהם.
בדיוק. יאללה, שרון לוזון, תודה רבה.
תודה לכם.
ביי, תודה.
ביי ביי. למרות שנראה שהפרק הזה נגמר בוואו, הדעות בנוגע למהלך הפרק היו מאוד מגוונות, והפעם, בניגוד לפרקים אחרים, אני רק מזכיר, זה היה הפרק הקצר ביותר בתולדות הסדרה, קצת יותר מ-45 דקות. הפעם לא הייתה תחושה שהעלילה נדחסה והאירועים היו מרובים, או לפחות לא מרובים מדי, ואולי זה מה שהפך את הפרק הזה למשעמם?
זה לפחות מה שחושב שלי החדשות 2 לבריטניה, אלעד שמחיוף. נו, אלעד, התעוררת?
זה היה קשה. הסוף, יש פה זה משהו כמו מאוד קלאסי למשחקי הכס. אני לא אהבתי את הפרק הזה, שיימם אותי מאוד, ואז אתה מגיע לרגע האחרון, לקרב האחרון, ל-10 דקות האחרונות, שהוא, אין מה להגיד, הוא מלא אקשן, למרות שגם בו היו לא מעט בעיות, אם תרצו נדבר על זה, ואתה אומר, אוקיי, היה אחלה פרק. אבל אני כבר... שואל כבוד ותיק, ולא כל כך נופל בטריק הזה, ואני לא נהניתי מהפרק הזה. אני יודע שכולם יסכלו אותי באבנים, אבל אני לא נהניתי הפעם.
תסביר לי למה זה היה משעמם.
באיזשהו מקום, אם הפרק השלישי נטול אקשן, אבל הוא היה מאוד מקדם מבחינת העלילה, גילינו כל מיני דברים על הדמויות, והתפתחו ונרקמו כל מיני מערכות יחסים בין הדמויות, דברים שלא קרו בפרק הזה, כלומר, אני לא חושב שהפרק קידם אותנו עד לסצנת הקרב.
מה זה, כל הריוניון שהיה לא מקדם? היה ממש מפגש אחרי שנים של נתק במשפחת סטארק.
כן, אבל אני חושב שהמפגש הזה, לא יודע, מבחינתי היה סוג של אנטי קליימקס, ראינו את אריה שהיא אגב הדמות האהובה עליי בסדרה, אבל היא באיזשהו מקום רוצה להמשיך בקו שלה כאילו אין ריוניון. ראינו את סנסה שעדיין לא כסגורה על עצמה, ברן שהוא בכלל בעולם אחר. כלומר זה ריוניון שהוא גם הוא לא כל כך מקדם אותנו לשום מקום. אני לא חושב שמישהו מהשלוש דמויות האלה באמת יכול לקדם את העלילה בצורה מאוד משמעותית, לפחות משם, מהצפון. והקרב עצמו גם, תשמעו, אני כבר הגעתי לשלב שבו אני לגמרי מוכן שיהרגו את אחת הדמויות המרכזיות, זה היה סוד הקסם ממשחקי הקס לאורך כל העונות עד עכשיו.
בסדר, יש עוד שלושה פרקים לעונה.
וג'יימי משקולת נייר עכשיו.
כן, אבל אתם יודעים, יש קרב כזה אפי עם דרקונים, ואגב, כאילו, אם יש לך דרקונים ואת מתכוונת להשתמש בהם, למה להיכנס דבר ראשון עם הצבא? מה ההיגיון בזה? אבל נו, לא משנה, מיכה... זה כמו שארצות הברית תשלח, לא יודע מה, פלוגה של חיילים רגליים, ואז תדרוף קצת אטום. משהו קצת לא ברור, אבל גם בקרב כזה, כלומר, צריך שיקרה בו משהו. וג'יימי כמעט מת, אבל כנראה הוא לא מת.
היי, אל תהרוס לנו, אנחנו מקווים שהוא מת, לפחות אני.
נראה לי שכולם באיזשהו מקום.
אני איתך, אני חושב שבאיזשהו מקום אפשר כבר להתחיל...
ז'אנה עושה לנו פרצופים מעבר לזכוכית, היא מאוד מאוד אוהבת את ג'יימי.
אבל נראה לי הוא כבר מיצא את עצמו באיזשהו מקום.
אני מזהה כאן מחלוקת מגדרית.
כן, כן.
תשמעו, אני חושב שאנחנו, בגלל שזה גם עונה קצרה, והעונה הבאה תהיה קצרה, אז לא צריך לחכות כבר לפרק 9, שם קוד, כדי להתחיל לחסל דמויות, ואפשר להתחיל לדלל את כוח האדם ולהביא אותם לקראת הסוף. אני מאוד מקווה שהם לא ינסו לכם בכוח להחזיק כל מיני דמויות כאלה, רק כי הן דמויות מרכזיות בסדרה.
תגיד, אלעד, מה אתה שומע ברשתות? אולי דברים שאנחנו לא תופסים, אולי שם בבריטניה יש מבטא אחר, אולי אומרים דברים אחרים על הפרק הזה?
תשמעו, אני חושב שאנשים אהבו את הפרק, היה לי קשה לראות את הרשתות החברתיות אחרי שצפיתי בפרק. אנשים דיברו במיוחד על השורה, וזה הפך להיות איזה מם מאוד ויראלי ברשת של ג'יימי, כשהוא אומר, אנחנו we can hold them off, אנחנו יכולים לעצור אותם, ואז פתאום הם רואים את הדרקון הראשון מתקרב ומגיח אל האופק, וברור שבעצם מנצחים בקרב הזה הם לא יהיו. ועוד כל מיני פיקנטריה קטנה, למשל, את הגלימות ואת התלבושות המאוד מפוארות, אנחנו רואים פרוות שמוצבות על הצוואר של השחקנים, זה בעצם תפאורה שנקנתה חלקה באיקאה, כל מיני שטיחים שנקנו באיקאה ונגזרו ונחתכו כדי להתאים ל... לפים של ה...
אני באמת חיפשתי את התוויות מחיר.
Winter is coming, אז בואו ניסה לנתניה. יצא לי גם, זה דבר שאגב, הדבר שאגב לא כך יצא לי לראות עד עכשיו, אבל משום מה ראיתי את מאחורי הקלעים של הפרק הזה, ואיך בעצם יצרו את הקרב, וזה גם, אולי זה גם קצת השפיע עליי והוריד לי קצת מכל מה שראינו שם. אני מקווה שאנחנו נתחיל לראות קצת יותר מהקסם של משחקי הכס בפרקים הבאים, ולא נשארו עוד הרבה, כדי לעורר קצת את העונה הזו.
טוב, אלעד, תודה רבה, מעניין מאוד. אני חושב שנפסיק לראות את הסדרה עכשיו, נראה לי זה הזמן.
אני אגב מאוד מצטער שאני פה הפעם על תקן המבאס השבועי, אבל אולי בשבוע הבא אני אוכל להיות קצת יותר מרומם.
אחלה, מעולה. יאללה, אלעד.
תודה רבה.
ביי חברים,
איתן. ביי. בוא נדבר על החלק הכיפי בפרק הזה, בוא נדבר קצת על אריה סטארק, ובשביל זה נגיד שלום לנועה אנג'ל. נועה?
ואלר מורגוליס לכולם.
נו, תגידי, איך היה הפעם?
לא אהבתי.
כמובן, לא תיארנו משהו אחר.
אף אחד לא העלה אותך לפה כדי לשמוע שבחים.
קודם כל היה את שירן, שזה כבר טוב, אבל אני חייבת להודות שאני לא מתחברת לכל הקטעים האלה עם הדרקונים, ולסגור את זה בדרקון יורק אש והכל. סופים הביאו להם פתאום איזה דרקון, אז ישר מתחילים לרייר על עצמם.
אז גם את השתעממת, כמו לד שמחה היום.
אז אני בחברה טובה.
יופי, וגם את אוהבת את אריה.
אני מתה עליה.
תסבירי לנו למה.
קודם כל אני רוצה להחמילה על הגבות. סטייל של אניה בוקשטיין מאוד עולם אותה. ונעשה פחות אריה ויותר אריה, אבל שיהיה. וחוץ מזה היא דמות מאוד מעניינת, היא בעצם...
כן, היא הופכת לאח לנער.
יעבור לה, שלא. היא בעצם פשוט השריד האחרון ללת הסטארקי האמיתי. זאת אומרת, כל האחים שלה, או שהם מתים, או שהם סוגים שונים של סוכני ביטוח, נקרא לזה ככה, והיא בעצם נשארת הסטארק המעניין היחיד בשטח, כרגע.
לא תתפסי אותי אומר שאני אוהבת סנסה, כי הדמות שלה משעממת ונוראית, ומההתחלה הייתה צריכה למות, אבל היא הופכת למושלת, לשליטה...
ללדי.
לעניין, זאת אומרת, היא עושה החלטות מעניינות ברמה אסטרטגית.
כן, ועדיין... אבל היה מרגש, כאילו, איך שהם נפגשו, סוף סוף.
כן, איך היה הקרב הקטן עם בריאן, היה... נראה לי החלק הכיפי.
גם נכון, למרות שלא כל כך הבנתי מה הייתה הכוונה שם, כאילו, מה היא רצתה להשוויץ, היא רצתה לפזר אבק של מגניבים, להראות איזה טריקים יודעת.
את כאילו, את לא זוכרת את גיל 13.
עכשיו שאתה אומר, כן, יש מטה שגם אני הייתי עושה את זה.
קרבות חרבות בין ברבי וקן.
אתה יודע מה, מה שעושה לזה.
רגע, את ראית את הפרק מודלף?
לא, אני לא עושה דברים כאלה לעצמי, ואני גם לא מספיילרת לאחרים. אגב, אם מישהו מאזין לנו ומספיילר, אז כאילו, תפסיק, די. זה לא לעניין.
לא, רגע, אני חושב שהחוקים צריכים להיות ברורים. כשפרק יוצא, וזה מאורע כלל עולמי, יום אחרי זה מותר לדבר עליו.
זה לא נכון.
למה לא?
הייתי רוצה להגיד שכן, אבל אני תמיד איכשהו רואה את הפרק בדרך כלל בממוצע איזה יומיים אחר כך,
והיומיים
האלה כבר מצטברות עדויות קשות, ואני כבר יודעת מה הולך שם, ובא לי למות, ובא לי להרוג את כולם ולהנפל את כולם בטוויטר. ומישהו כבר כתב, גם 20 שנה אחרי שהסדרה ירדה משידור, אסור לספיילר, זה לא נכון, זה לא טוב, זה לא אנושי.
יש איזשהו תאריך שבו אפשר להתחיל לדבר על הפרק, אני חושב, כי אתה יודע, עבר איקס זמן מסוים ואפשר להתחיל לדבר על הפרק. מבחינתי זה אחרי שאני ראיתי, אבל יש איקס זמן.
בדיוק שם. אחרי שאתה ראית זה כבר בסדר.
אבל אל תספיילר לי את הפרק האחרון של כנפיים.
כן, של מש.
של מש.
אגב,
קרובים.
אגב, לא רוצה להרוס לך, אבל יש ערבי בויטק 9.
נכון, היה להם פרק כזה. אבל קוזילביץ' כבר עשה משהו בטח, בעניין.
בוודאי, הוא עשה פטיציה.
לגבי אריה ספציפית, יש לי חשש שבסוף הסדרה מצפה לה איזשהו סוף טרגי. כאילו, כי היא דמות טובה וכביכול זה לא מגיע לה. אבל היא כבר מתחילה יותר מדי להשתולל ועובר ביטחון, והיא לא תוכל להמשיך להיות מכונת הרג בלי לשלם על זה איכשהו.
אני אומר, היא תהרוג את ברן.
למה? לא, קודם כל, למה לא? כי ממש מגיע לו, כמו כן. שהוא עכשיו כרגע.
זה הימור שלי. זה
המעצבנות עבר.
הימור שלי, אני צופה, יש לי מהלכים שלמים שמתנהלים בראש, רק שלי, לבד.
בגלל הפיגיון, כאילו לסגור מעגל?
גם וגם, יש...
גם ברנה הוא כזה, עכשיו הוא מתנהג כמו הילד דפוק כזה, שטס להודו וחזר עורב עם שלוש עיניים, ואף אחד לא רוצה להתחבר שזה יותר. רגע, ואת בעד סרסי?
בעיקרון לא, כי היא כמובן מפלצת, אבל מצד שני קצת כן, כי היא מפלצת.
בסופו של דבר, הטאקל הבלתי נמנע של אריה סרסי אמור לקרות, ככה זה מרגיש לפחות, וכל הבילדאפ נוצר והרשימה וכל זה.
אם לסרסי יהיה סוף, זה יהיה מידיה של אריה כנראה, ואולי גם בסיועה של נמיריה משום מקום.
נועה, היה כרגיל תענוג מאוד מאוד גדול. ואנחנו ניפגש בהמשך.
בעזרת השם.
תודה רבה.
יאללה, ביי.
ביי. ורק כמה תיקונים קטנים לכל המאזינים שלנו. בפרק קודם אני טעיתי. אמרתי שמליסנדרה לא שטה לשירין. שירין זאת הבת של סטניס בכלל, ומליסנדרה שטה לוולנטיס.
נהדר. טוב, אז אנחנו מודים לך מאוד על התיקון החשוב הזה. אנחנו גם נודה לברק רביד מעיתון הארץ ולאלת שמחיוף מחדשות 2.
ולאסף ליברמן מאיש חדשות כאן, לנועה אנג'ל הסטיריקנית וצצנית הרגשות, ולשרון לוזון מהאוניברסיטה הפתוחה.
נודה גם לז'אן איגל מהאולפנים בחיפה שסייעה לנו בהקלטות. נזכיר רק שמשחקי הכס משודרת בישראל בשידור ישיר ומתורגם בסלקום טיווי, הוט ויס.
ועד כאן משחקי הדסק להפעם. תודה רבה גם לנטע שר שהייתה על ההפקה, ותודה לך אירן מינר.
תודה גם לך אור מינר. נשוב וניפגש
בפרק הבא.